להגיע לפסגה או לשמור עליה. מה יותר קשה? באמת, מה יותר קשה? לזכות בחגורת אליפות או לשמור עליה בקרב ההגנה על החגורה? אלו שתי השאלות שפתחתי איתן את ההרצאה שלי היום לחברה מאוד מוצלחת, שהזמינה אותי להרצאת פתיחה של הצגת תוכניות עבודה לשנה הבאה. זה מין מפגש מאוד מאוד מיוחד שסוגרים את השנה הנוכחית ומתכננים את השנה הבאה. והדבר המעניין היה שהחברה שאליה הוזמנתי הייתה מאוד מצליחה. לא רק מצליחה, היא עשתה את שנת השיא שלה באחת התקופות הכי מאתגרות באנושות. ולא יכלתי שלא לשאול את עצמי קודם כל, למה הזמנתם אותי? אתם כאלה מצליחים, אבל מהר מאוד הבנתי למה. ומהר מאוד הבנתי למה רוב המקומות שאליהם אני מגיע, זה מקומות שבהם אנשים מאוד מאוד מצליחים. כי הצלחה היא לא סוף הסיפור, אלא רק תחילת הלחץ אם היא לא מנוהלת נכון. וכולנו מבינים את זה, כן? אחרי הצלחה מגיעים שני חברים למשחק שנקרא החיים. האחד הוא הציפיות, ושניים הוא הלחץ לשחזר את אותו יעד, שזה בעצם חבר אחד, אבל הם אוהבים להיות לידינו בעיקר כשאנחנו מצליחים. ונשאלת השאלה, איך מייצרים הצלחה על הצלחה? כי כשאנחנו מגיעים לפסגה, ולא משנה מהי הפסגה, עשינו חודש טוב בעסק, הבאנו ציון טוב בבית ספר, הבאנו איזשהו טייטל מעולה, הצלחנו באיזושהי עסקה, ברגע שאנחנו מצליחים, ההצלחה הזאת היא רגע שבו אנחנו חווים פיק רגעי שנקרא temporary high, כן, זה איזשהו רגע מאוד מאוד מיוחד שהוא מאופיין והמונח הפסיכולוגי נקרא אושר שלילי. זה פרץ של אדרנלין מטורף שמיד לאחריו מתלווה לחץ. לחץ לעמוד שוב פעם ביעדים. איך מגיעים לפסגה הזאת וממשיכים ליעד הבא מבלי להישחק נפשית? ואלו השאלות שמעסיקות כל אלוף. אלו השאלות שמעסיקות הרבה אנשים שלא מצליחים להגיע לפסגה כי משהו בתוכם מפחד להתמודד עם הציפיות, עם אותה דרישה לשחזר את אותם תוצאות שוב ושוב. אם תשאלו אותי מה הוא אחד מגורמי הלחץ והשחיקה הנפשית הגדולה ביותר שנמצאת בעולמות ההישגים, הספורט, הכסף, לא משנה מהו היעד או המטרה הנדרשת שנמצאת לנגד עינינו, ההגעה לפסגה היא רגע מאוד מאוד מיוחד, אבל מהפסגה קדימה, או שמה אנחנו כבר חוטפים חתיכת בוסט של לחץ, ואם לא נדע לנהל את הלחץ בפסגה נכון, יקרו שני דברים, או שנתרסק אחרי הפסגה, או שברמה לא מודעת בכלל לא נגיע אליה. ועל כך הפרק שלנו היום. הצלחה על הצלחה. איך להגיע לפסגה ולהמשיך ליעד הבא מבלי להישחק נפשית. אז אנחנו הביולוגיה של הווינרים, אנחנו, אני אומר את זה כאילו פה יש לי צוות של 40 אנשים, אבל כרגע אני פה לבד, מקליט לכם את זה, שבוע אחרי שבוע, פרק אחרי פרק, ולא יכול שלא להתרגש האופן שבו כל אחד ואחד מכם כמאזינים שנמצאים בכל העולם לוקחים את זה, אז באופן אישי אני רוצה להודות לכם, להודות לכם על הנוכחות שלכם, על היכולת שלכם, איך אומרים, שבוע אחרי שבוע להגיע, לשים באוזניים את הפרק, לצאת לרוץ איתו, ליהנות מהפקקים, להיות באמת בנוכחות מלאה לנפש שלכם. כי אם יש משהו שאנחנו רוצים לייצר בחיים האלה, זה צמיחה מתמדת, להיות כל פעם גרסת על המשודרגת שלנו, וכשעכשיו אתם מאזינים, זה בדיוק מה שאתם עושים. אז אחד, תודה לכם. שתיים, כיף גדול לייצר לכם את הפרקים האלה, לחוות אתכם. אם בא לכם, מעבר לזה שאתם שומעים גם לפנק אותי ולעשות איזה, איך אומרים, איזה give back קטן, פשוט שתפו את הפרק עם מישהו ופשוט דרגו אותו. זה יהיה לי נורא נורא כיף אם זה יוכל ככה לקרות ולהעצים את כל הטוב שאנחנו רוצים לעשות בעולם. ומהבקשה האישית הזאת אני רוצה לצלול לתוך הפרק. הצלחה על הצלחה. אז איך מגיעים לפסגה וכשמגיעים אליה, ממשיכים ליעד הבא מבלי להישחק נפשית. אז אם רגע רוצים רגע לחתוך את כל הסיפור של טיפוס ליעדים, בגדול יש שני פרמטרים שמשפיעים על כל ההתנהלות שלנו בחיים לעבר יעדים. אתם יודעים, על המחשבות, הדיבור, המעשים, זאת אומרת, שני הפרמטרים האלו הם בעצם הדרייברים של החיים, והם אלו שמובילים כל אחד מאיתנו למקום שבו הוא נמצא היום. זה הוביל אותנו לאיפה שאתם היום, והאופן שבו ננהל אותו יוביל אתכם גם ליעד הבא. והפרמטרים מדי פשוטים. הראשון הוא הדימוי העצמי שלנו, השני זה השאיפות שלנו. אוקיי, דימוי עצמי זה מי אני, השאיפות שלי זה מה אני רוצה להשיג, מי אני רוצה להיות שאני הגדול. אז אם נתחיל רגע בדימוי העצמי, בפשטות, זה בעצם איך שאני תופס את עצמי. זה כמו סוג של ציון פנימי שאנחנו נותנים לעצמנו. והציון הזה הוא ציון שמשקף כמה דברים. והדברים האלה הם יכולים להיות משהו כמו כמה כסף אני ראוי להרוויח, באיזה זוגיות מגיע לי להיות, האם מגיע לי להיות בכלל מאושר, איפה מגיע לי לגור, מהי רמת ההכנסה, מהו המשקל שאני ראוי להיות בו. זאת אומרת, זה כמו איזשהו ציון כללי, כמו שיש לנו ככה פרופיל באינסטגרם, שאם נסתכל עליו, אני אוכל לקבל עליכם איזושהי דעה מאוד מאוד מהר, זאת אומרת, יהיה לי איזה שטנץ עליכם, או עליכם עליי, אותו דבר יש לנו מה שנקרא את הפרופיל אינסטגרם הפרטי שלנו, וזה הדימוי העצמי שלנו. זה כמו תמונת העל. עכשיו מן הסתם, דימוי עצמי חיובי מניע בן אדם לפעול, ונותן לו אמונה אמיתית ביכולות שלו. זאת אומרת, אם הדימוי העצמי שלי הוא חיובי, המשמעות אני רואה את עצמי כאדם ראוי, שמגיע לו X, Y, Z, וכתוצאה מהיכולת שלי לראות את תמונת האדם שאני, כאדם טוב, ראוי, בעל יכולות, כל הסיפור וכל התמונה הגדולה הזאת היא מאפשרת לי לנוע לעבר המטרות שלי. ולהפך, דימוי עצמי שלילי, האדם שמרגיש, חושב וחי בחסך מתמיד ותמידי לגבי מה הוא ראוי להשיג, מי הוא ראוי להיות, יביא את עצמו לסוג של בדידות, יכול להיות איזושהי קריסה באחד מאזורי החיים, אולי אובדן העצמי שלו כי הוא לא באמת יהיה לו את עצמו, כי אתה תמיד בחסך. זאת אומרת, דימוי עצמי הוא כמו הנבואה שמגשימה את עצמה ברובד הפשטני ביותר שאני יכול לייצר. ואם אנחנו רגע רוצים להסתכל על דימוי עצמי, אז המטרה של דימוי עצמי היא בעצם לראות מי אני ואיך אני תופס את עצמי בעיני עצמי. מה הציון שלי? תחשבו, כמו איזה תג מחיר שאיתו אנחנו מסתובבים ביום יום. אז זה דימוי עצמי, בסדר? זה המי אני. לצד הדימוי עצמי יש את השאיפות. זוכרים, אנחנו מתעסקים בהישגים, הצלחה על הצלחה, איך מגיעים ליעדים, לפסגות ומשם מתקדמים. אז התחלנו בדימוי עצמי ונמשיך רגע לשאיפות. זאת אומרת שאם דימוי עצמי זה מי אני, השאיפות זה מי אני רוצה להיות, כשאני אהיה גדול, לאן אני מכוון, החזון. זאת אומרת שהמרכיב של שאיפות זה המרכיב שכולנו מכירים את השאלה, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, מה את רוצה להיות כשתהיה גדולה. ולפעמים התשובות שלנו זה התשובות, אתם יודעים, כדורגלן, טייס, רופא, זמר מפורסם, יוצר, אומן, בלוגר, היום כבר השמות משתנים ומשתדרגים. אז אם אנחנו מתעסקים בדימוי עצמי זה מי אני, אם אנחנו מתעסקים בשאיפות זה לאן אני רוצה להגיע. וכשיש לנו שאיפות ברורות, כשיש לנו חזון, יעד מוגדר, כשיש לי באמת את התמונת עתיד שלי, את העני העתידי שלי, אני אעשה את כל המאמצים להגיע. זאת אומרת, בהירות לגבי השאיפות ומטרות של החיים שלי, יאפשרו לי לנוע קדימה ולעשות את כל המאמצים כדי להגיע. בסדר? רוצה להיות עשיר, אני אלך לעבוד ואני אשקיע כל כולי כדי להגיע לשם. לחילופין, אם בא לי להיות נזקק, תלותי, כן? יש כאלה שזאת המטרה שלהם. הם לא אומרים את זה לעצמם, אבל זאת המטרה. הם רוצים להיות תלותיים, הם לא רוצים לקחת אחריות על משהו בחיים, ולכן הם יעשו הכל וישקיעו מאמץ מטורף כדי לא לעבוד, כדי לדחות עזרה מאחרים, כדי להרוס לעצמם רעיונות עבודה, או כדי לא למכור את המוצרים שהם מאמינים בהם. כן, עד כדי כך, אנחנו בעצם יכולים לראות מה אנשים ללא מטרות, היעדר חזון גורם להם להיות. ועכשיו, הרעיון במטרות, או בטח בשאיפות, זה הבנה מאוד מאוד ברורה. בשני המקרים, שאיפות ברורות, ואנשים בלי שאיפות, בשני המקרים, היעד הזה עוזר לי להשיג את המטרה. והיעד של כל אחד מאיתנו משפיע משמעותית על לאן הוא יגיע, כמה דרייב יהיה לו, ובהירות לגבי היעדים היא אחד מגורמי המוטיבציה הגדולים ביותר שיכולים להיות. יש לנו פרק על מוטיבציה ועל מטרות. כרגע אני רוצה שתהיו איתי כרגע במיינדסט של הטיפוס ליעדים והשגת יעדים מתמשכים אחרי שמגיעים. זאת אומרת, דיברנו על דימוי עצמי. מי אני? תג מחיר שאני רואה את עצמי כרגע כאדם שהוא כזה, שאיפות, שאיפות גבוהות, אני ינוע לעברם, שאיפות נמוכות, אני גם ינוע לעברם, אבל ברור לנו ששאיפות גבוהות עדיפות על שאיפות נמוכות. שאיפות גבוהות נותנות לנו את המרץ להשקיע את כל כולנו, ואפילו להשקיע קצת מעבר ליכולות שלנו כדי להשיג אותם. לעומת שאיפות נמוכות, שלא מאפשרות לבן אדם להתרומם ולהשקיע, כי שאיפות נמוכות, אז אין בשביל מה. אז רגע סיכום ביניים. אם דיברנו על כך שאנחנו רוצים לטפס לעבר היעדים שלנו, ודיברנו על זה שהדרך לטיפוס כוללת שימוש בשני פרמטרים שמשפיעים על כל ההתנהלות ולאן נגיע בחיים. בשני הפרמטרים זה דימוי עצמי, זה מי אני, זאת אומרת מה מגיע לי להשיג בחיים, והשאיפות שזה לאן אני רוצה להגיע. אז אם אני עושה סיכום ביניים, אנחנו נוכל להיות באמת די רגועים עם זה, שההצלחה בחיים זה שילוב של מה? של דימוי עצמי גבוה, ושאיפות גבוהות. נכון? זאת אומרת, אם יהיה לך דימוי עצמי גבוה, אתה תרגיש ראוי, אתה תרגיש עם ביטחון, אתה תרגיש שמגיע לך לפתוח את העסק, להשפיע על X אנשים, להיות באמת מוביל ומשפיען בחיים של אנשים, להיות באמת, זאת אומרת, אם הדימוי עצמי שלך יהיה כזה, תוסיף לזה שאיפות גבוהות, המשמעות, תוסיף לדימוי העצמי הגבוה שלך, מטרות, חזון, יעדים, תשים לעצמך את הגנט קדימה, תתכנן תוכנית עבודה, תרד להטמיע אותה, כל זה יוביל אותך לפסגה, נכון? לא בדיוק. תהיו איתי רגע. אם דימוי עצמי גבוה ושאיפות יובילו אותנו לפסגה, אז איך תסבירו את זה שאנשים מאוד מאוד מצליחים, כמו מייקל פלפס, הספורטאי המותר בעולם, רצה לשים קץ לחיים שלו. כן, שחיין שזכה בעשרות מדליות, הוא הספורטאי הכי מותר בעולם, הוא לא רצה לחיות, הוא הגיע למקום ממש אפל, איך אומרים, הוא ציטוט שלו, הגעתי למעלית אקספרס לתחתית. ואת זה הוא אמר אחרי אולימפיאדה שבה הוא זוכה בחמש מדליות. זאת אומרת, דווקא בשיא ההצלחה, מייקל פלפס רצה למות. ביונסה, כולנו מכירים את ביונסה, כאילו, אני לא יודע איך לתאר אותה, זמרת על, היא יוצרת רוקסטאר. אני מצטט את ביונסה. ישבתי בתקסים מפוארים, ובזמן שקיבלתי פרסים, כל מה שעבר לי בראש, זאת רק ההופעה הבאה שלי. זאת אומרת, ביונסה, למרות כל ההצלחה שלה, תמיד פחדה מההופעה הבאה. היא הגיעה לפסגה, אבל משהו שם גרם לה להיות עוד יותר בלחץ. אגב, בעקבות החוויה האישית של ביונסה, היא לקחה שנה של חופש כדי לעצור את השיגעון. ואם רגע נשאר בעולם הבידור, אותו דבר ג'סטין ביבר. ג'סטין ביבר חשף בפוסט באינסטגרם שיש לי הרבה כסף, אני מצטט אותו, יש לי המון כסף, בגדים, מכוניות, הישגים, פרסים, ועדיין לא הרגשתי מסופק. ג'סטין ביבר דווקא בשיא ההצלחה, מצא את עצמו בדיכאון עמוק, בסמים, והוא שיתף את זה, את כל המקום הכל כך קשה של הנה אתה בפסגה, ואתה מרגיש חסר כל. אגב, לאחרונה גם שון מנדס, הזמר שהוא מדהים לדעתי גם כאדם, ככה מכל מה שחקרתי עליו, החליט לעשות הפסקה ולא לצאת לטור ההופעות שלו, בגלל שהרופאים המליצו לו מבחינת המצב ה-well-being הנפשי שלו, לא לצאת לטרפת הזאת והוא עשה את זה. זאת אומרת, איך זה מסתדר? עכשיו דיברנו על מה? דימוי עצמי גבוה, שאיפות גבוהות, זאת אומרת שאם אתה מעריך את עצמך, שאם אתה באמת רואה את עצמך מגיע לפסגה, ויש לך שאיפות גבוהות, זה יוביל אותך לפסגה ואתה תישאר שם בפסגה. אבל הנה, איך זה מסתדר ש אומרים לנו שאתם יודעים, הצלחה מביאה אושר, אז הנה, הבאתי לכם כמה מצליחנים ויכולתי לתת לכם עוד סריה שלמה. איך זה שמצליחנים גדולים כמו החבר'ה שהראיתי לכם כאן, חווים פחד, דיכאון, רצון לסיים את החיים דווקא בשיא ההצלחה, הרי זה מה שכולנו רוצים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע להצלחה, ברור לנו שהמילה הצלחה, כל אחד וההצלחה שלו, זה לא משהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה חד פעמי. ולכן אנחנו רוצים להבין איך באמת אנחנו יכולים להגיע ליעדים ולא להיבהל כשהם מגיעים, או להפך, או יותר מזה, לא לחטוף איזושהי חוויית לחץ נורא גדולה כשאנחנו רוצים להמשיך לעבר היעד הבא. לכן השאלה האמיתית היא, איך מנהלים את המרוץ לפסגה מבלי להישחק מבחינה נפשית? זאת אומרת שאם עד היום לימדו אותנו, תקשיב, תבנה דימוי עצמי, תבנה דימוי עצמי גבוה, יהיה לך טוב, זה, אתה תראה גבוה, האנשים שאמרו לכם את זה הם צודקים, אבל לא בדיוק. למה? אני רוצה לקחת אתכם רגע במעבר חד לספר התניה. האדמור הזקן, או בשמו רבי שניאור זלמן מליאדי, מתחיל את ספר התניה, שרובכם יודעים שאני משוגע עליו, מבחינתי זה הפסיכולוגיה של העתיד, תורת הנפש היהודית, ספר היסוד בחסידות, הוא מתחיל את ספר התניה עם פתיחה חדה מאין כמוה, וכנראה אחת המדויקות שיש, במשפט הראשון בפרק א' בתניה נכתב ככה, לוקח אתכם לתכלס של המשפט, תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו אם כל העולם אומר לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. משפט ראשון בספר התניה מבקש מאיתנו לראות את עצמנו כרשעים. מפתיע, לא רגע, אני עוד פעם חוזר על המשפט. המשפט אומר ככה, זה בגדול משפט שכולל שני חלקים. חלק ראשון, תהי צדיק ואל תהי רשע, והחלק השני, ואפילו אם כל העולם אומרים לך שאתה צדיק, תחשב בעיניך כרשע. בוא נראה גם מה הסיפור פה. למה זה ככה ואיך זה קשור להישגים, לתוצאות, לתכלס של החיים, לנפש שלנו, ובעיקר לאיך לטפס קדימה, ולא להיבהל ולהמשיך לכבוש פסגות אחרי שמגיעים אליהם. תראו רגע. החלק הראשון של המשפט אומר, תהי צדיק ואל תהי רשע. שאיפות גבוהות, הרעיון הוא שצדיק זה אדם שמצדיק את הקיום שלו. מה זה אדם שמצדיק? זה אדם שבא לפה, מבין ששאיפות גבוהות זה דבר מדהים, לממש את השליחות שלנו זה דבר מדהים, זה דבר אדיר, והרעיון כאן, בחלק הראשון, תשאף גבוה. תשאף להצדיק את המתנה שלך בעולם. זה החלק הראשון. אגב, אם אנחנו הולכים רגע לחלק של הרשע, זה לא שאנחנו רשעים, זה שאפרופו אם לוקחים רגע את המילה רשע, זה להרשיע את הקיום שלנו. אדם שמרשיע את הקיום שלו, הוא כל הזמן מרשיע אחרים. מרשיע את האנשים, את הבית ספר, את הבית כנסת, את העבודה, את הממשלה. הוא מרשיע את כל, הוא מרשיע את כולם אשמים, רק אני בסדר. צדיק מצדיק את הקיום שלו, בא ומבטא את עצמו. אבל שימו לב, הדבר היפה זה שהנקודה, אם תשאלו אותי ברמה העמוקה, מתכנסת לשאיפות ודימוי עצמי מכאן. תראו, בכל רגע שבו אנחנו רוצים להסתכל על איך לוקחים את החיים שלנו לרמה הבאה, אנחנו רוצים להסתכל על איך אנחנו מתפקדים בפסגות החיים שלנו. ואני אסביר. המשפט אמר את הדבר הבא, תהי צדיק ואל תהי רשע. אנחנו רוצים לשאוף להיות בפסגה. אנחנו רוצים לשאוף לממש את הפוטנציאל שלנו, ובטח לא להיות כאלה שהם קורבניים, וכאלה שלא מעריכים את החיים ולא אוהבים אותם. אבל עד יש איזושהי קונטרה במשפט הזה שהיא די מוזרה. ואפילו אם כל העולם אומרים לכם שאתם צדיקים, אפילו אם כל העולם אוכל לכם כפיים, אפילו אם כל העולם רואה בהצלחה שלכם, אפילו אם כל העולם עכשיו אומר בוא נה, הגעתם, השגתם, עשיתם, בשלב הזה היה בעיניך כרשע. בפסגה, כי בכל מעשה טוב, פסגה או רגע של הצלחה, יש איזושהי הרגשה שרוצה לגנוב אותנו, ורוצה לגרום לנו לגנוב את ההצגה, כי בכל מעשה שלנו, יש תמיד את הקול הקטן שירצה להחמיא לכם, אך ורק לכם. ושם בפסגה הזאת, אנחנו צריכים, מה שנקרא, להיות בעינינו כרשעים. אנחנו צריכים לשים את המראה מול העיניים, להרגיש כרשעים, לא בקטע של להיות אנשים רשעים, זה לא הסיפור. המילה או הרעיון זה לדמיין ולחשוב שאנחנו רוצים להבין שברגע שאנחנו מגיעים לפסגה, שם משהו בתוכנו ירצה לקחת את הקרדיט. ואם אתם תיקחו את הקרדיט לעצמכם בפסגה, הלחץ לא יפסיק לבוא. זאת אומרת, שאם אנחנו רגע רוצים לקחת את המשפט הזה, אז זה לא משפט שהמטרה שלו היא לבאס אותנו, להוריד לנו את הדימוי העצמי, כאילו נשמע, כאילו תהי צדיק ואל תהי רשע, נהדר, לך, תשאף גבוה, תכוון, וכשכל העולם אומר לך שאתה צדיק, אז זה חשב בעיניך כרשע, אז כשהולך לך, תרד על עצמך, תגיד, אתה לא שווה את זה, אתה לא ראוי את זה, לא, 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 זה לא המקום. המקום אני חושב שאנחנו רוצים לרדת אליו בנקודה הזאת, וכמו שאתם רואים, אנחנו מחברים כרגע את התניה ועם האמון המנטלי, ונחבר את זה ביחד. הרעיון הגדול פה הוא הדבר הבא, שבדרך לפסגה, אני מחבר פה את כל הפרק, בדרך לפסגה אנחנו רוצים להיות עם שאיפות גבוהות ודימוי עצמי גבוה. זאת אומרת, בשלב שבו אנחנו מטפסים, אנחנו כן רוצים להרגיש את המסוגלות העצמית שלנו, לבנות את הביטחון העצמי שלנו, להיות כל כולנו נתונים לעבר הטיפוס, לכוון את המטרות, לשים לנו את מול העיניים, לשים ביומן את המטרות בדרך. זאת אומרת, כשאנחנו מטפסים לפסגה, זה מושלם, דימוי עצמי גבוה, פלוס שאיפות גבוהות. לראות את עצמנו all in לעבר המטרה. זה מצוין. אבל כשאנחנו מגיעים לפסגה, או אם אני אתן לכם אפילו איזה טיפ קטן, רגע לפני שאנחנו כובשים את הפסגה, וכשאנחנו רואים שאנחנו כבר שם, כשאתם בהצלחה, בחודש הכי טוב שלכם, סגרתם עסקה, הבאתם את הדיל, הגעתם למשקל הרצוי, הצלחתם לרוץ את המרתון, את הריצה, את השחייה, לא משנה מהו היעד, כשהגעתם לשם, דווקא בפסגה, שימו לב, דימוי עצמי נמוך, ושאיפות גבוהות, זאת הנוסחה. אני עושה לכם את ההבדל. כשמטפסים, דימוי עצמי גבוה ושאיפות גבוהות זה מעולה. כשאתה בפסגה, דווקא שם, לתת לעצמך איזושהי חוויה של הכנעה. חוויה כזאת של איזה כיף הגעתי לפסגה, אבל וואלה, אני מגיע לפסגה מתוך ענווה. ולא מתוך התעסקות עם עצמי. זאת אומרת, זה לא אני עשיתי את זה. נכון, אני חתרתי, השקעתי, הבאתי מאמץ, אבל יש פה משהו יותר גדול שקרה, ובשנייה, שתצליחו לשחרר את עצמכם מהגביע הנפשי הזה שאנחנו נותנים לנו, זה יוביל אתכם לחיות בשלום עם ההצלחה, ולהמשיך ליעד הבא מבלי להישחק. זאת אומרת, שברגעי C, אלופים אמיתיים יודעים להוציא את עצמם רגע מהמשחק ולהגיד איזה כיף שהגעתי, אבל וואלה, מה הנקסט? זאת אומרת, במקום איך אומרים לשבת באמבטיה של התענוגות ולהיות במקום הזה של איזה כיף, חכה שהעולם, איך אומרים, יפרוס לי את השטיח האדום ויעלל אותי, דווקא שם יש משהו שאם אנחנו יודעים, דווקא ברגע הזה, אני לא אגיד לבאס את עצמנו, ואני לא אגיד לרדת על עצמנו, כי זאת לא המטרה. להכניע את האגו שלנו שאומר, יאללה, מי יכול עליך? מי יכול עלייך? בשנייה שעשינו את זה, הפסדנו את המשחק, אם אנחנו בתודעת, אתם יודעים, תודעת חושבת עצמי, תודעת של, זה אני, מה זאת אומרת זה? ברור, מי יכול עליי? לא, בשנייה הזאת שאנחנו אומרים, איזה כיף שהגעתי, אבל אני מאוד מאוד זהיר וזהירה לא לתת לאגו שלי להשתלט על הכנפיים שפתאום צומחות לי מהגוף ועל ההליכת טווץ שפתאום מתחילה להיות לי, כי המדרון התלול שיכול להיות מאותה פסגה למטה הוא יכול להיות מהיר מעין כמוהו. ואין משהו שאני לא, איך אומרים, יכול לשתף אתכם יותר מהרגע הזה שאתה קולט מתי מצליחן עומד להתרסק. מצליחן עומד להתרסק ממש ברגע הזה שבו הוא אומר, זהו, אני הבנתי את הסיפור של החיים. ברור, הוא מתחיל לדבר אחרת, הוא מתחיל, נהיה לו איזה קול של מישהו שהוא פתאום, זהו, הבין את הסיפור של החיים. בשנייה הזאת, החיים עושים לנו את הטריק הכי יפה. ולא פעם, באופן אישי אני יכול לשתף אולי שהייתה לי חודשיים כזה של המון המון הרצאות, והייתי נורא נורא שמח מהם, אבל בהרצאה החמישית, שישית, שביעית, בתוך חודש, אתה פתאום מתחיל להיכנס לאיזשהו טיפה אוטומט, ופתאום אתה אומר, בטח, הנה, אני מעביר את ההרצאה עכשיו, זה תקתק אותה, ופתאום אתה נכנס לשלב הזה שבו האגו שלך יכול מאוד מאוד להיות שם בתור איזה מישהו, ופתאום אתה יכול לעשות פתאום הרצאה אחת לא טובה, והפידבק האלה יכול להיות לא משהו, ואז אתה יכול לקרות לעצמך ענף שלם בחברה, שהיא חברה של מאות ואלפי אנשים, ופתאום מאיזה הרצאה, כי קצת תורד את הרגל, כי אתה חושב שאם עשית הרצאה טובה קודם, אז זה יעבור הלאה. לא, אנשים חווים אותך כל פעם מחדש. ואני לא אשכח שאני ככה יושב שם עם עצמי באוטו, וקולט שהאגו שלי מתחיל, איך אומרים, לתפוס שליטה, ואפילו אולי אני לא צריך ללכת להרצאה, אני אשלח להם SMS, זה איתן עזר, אני יכול להעביר להם. ואז פתאום אתה קולט איך פתאום תודעת האגו יכולה להשתלט בצורה מאוד מאוד משמעותית, ושם באמת בבקשה גדולה, אלוהים תעשה טובה, בבקשה תשחרר אותי מהסרט שאני חי בו, ואני לא זוכר מה אמרתי שם, אבל דווקא בשלב הזה, בפסגה הזאת, הייתי חייב להשתמש בה, אחשב עצמך כרשע. דווקא בשלב הזה, אנחנו צריכים לתת לעצמנו את הנבוט בראש, ולהגיד, נשמה, תתעורר מהסרט שאתה חי בו, זה שעשית קצת כסף, זה שהגעת להרצאה, זה שהגעת, עשית גביע, זה שעמדת במרוץ, זה שהצלחת להגיע לפה, זה שהצלחת במשהו, לא אומר שהנקסט סטפ שלך יהיה אותו דבר. לא אומר שהעולם עכשיו נר לרגליך, אבל אני חושב שהמשחק והתנועה הנפשית הזאת, בין מצד אחד, כשאנחנו מטפסים ואנחנו ביגיעה לעבר היעד, תעופו על עצמכם all in. all in ברמת המסוגלות, הדמיה, לראות את עצמכם בפסגה, נמצאים שם, חווים שם את ההצלחה, נמצאים באמת במקום הכי גבוה שיכול להיות. אבל כשאתם מגיעים לרגע הזה, דווקא שם תורידו מעצמכם. דווקא שם תכניעו את החלק של האגו שאומר, זה אתה נשמה, זאת את, איזה מלכה, מי יכולה עלייך? זאת אומרת, הרגע של הפסגה, זה הרגע שבו אנחנו רוצים להיות בהכנעה. זאת אומרת, שאם אדם מבין שהוא קיבל את הזכות להשפיע, כשהגענו ליד, זה לא אנחנו, אלא בעצם קיבלנו זכות להשפיע עם הטוב שלנו. זאת אומרת, למרות כל מה ש... כל החבילה שלנו, כל המגרעות, כל הפגמים, כל האתגרים שהחיים מביאים לנו, עדיין הצלחנו להביא ולעמוד באיזה משימה. המשימה יכולה להיות להיות בזמן משפחה, להביא פרנסה. המשימה יכולה להיות לאזן בין דברים בחיים, בין עבודה לבית, בין אימונים, בית, עבודה, זוגיות, כל מה שבאמת מאפיין את מרכז חיינו. אבל כשאנחנו מגיעים לפסגה, אם אנחנו באים אליה מתוך הכנעה אמיתית. הכנעה אמיתית זה התבוננות שמכניעה את הגאווה, מכניעה את ההתנשאות. וגורמת לנו במקום, הנה תראו אותי, לפונה, אני בר מזל ואפילו אני באמת שום דבר ברגע הזה, זה שלב שאנחנו מתארים את עצמנו מכל ישות וגאווה ומתחברים לאמת. ובשלב הזה, דווקא כשאתה בפסגה, ואתה אומר, בונה, איזה כיף שהגעתי, אבל וואלה, אני לא, הכל טוב, זה לא כזה ממני, אני עשיתי את שלי והתוצאות מצאו אותי, זה באמת איזשהו סוג של הכנעה של האגו, אתם יודעים מה קורה בשלב הזה? בום. אתה לא מפחד להעז כדי לקפוץ עוד. כי אם אנחנו בתודעת האגו של אני ואני, אנחנו מגיעים לפסגה ואנחנו חרדים ממה אחרים יגידו, איך התוצאה הבאה תהיה. זאת הסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה יוצרים, סופרים, שכותבים ספרים, והספר הראשון שלהם מתפוצץ ואז הם נעלמים. זה נקרא סינדרום האלבום השני, או סינדרום הספר השני. הסינדרום הזה שבו אנשים מייצרים ספר טוב ונעלמים לשנה, שנתיים, לא שומעים עליהם. לא כי הם שכחו לכתוב, אלא כי הגאווה, הפחד, הרגש הכל כך חזק שתפס אותם בפסגה, הם מפחדים לאבד אותו. אז הם מעדיפים לא לכתוב עוד ספר, מאשר לכתוב, או אני אחזור על זה, הם מעדיפים לא לכתוב עוד ספר שאולי לא יעמוד בציפיות, מאשר לכתוב ספר, ואולי הוא ייגע בעוד מיליוני אנשים. וזה בדיוק הסיפור של הצלחה על הצלחה. כדי להגיע לפסגה ולהמשיך ליעד הבא, אנחנו רוצים לבנות מערכת יחסים נכונה יותר עם הדימוי העצמי שלנו ועם המטרות שלנו. אז אם אני עושה סדר, המטרות והיעדים תמיד נשארים. זאת אומרת, אני עתידי תמיד צריך להיות לנו מול העיניים. שם המשחק עכשיו הוא בטיפוס, מתי אני משתמש בדימוי עצמי גבוה ואף על עצמי, ומתי אני משתמש בדימוי עצמי נמור ונותן לעצמי איזה נבוט קטן ככה, זה יש כאילו, אח שלי תרגע, תרגע, הכל טוב. יש לך עוד קדימה, הגעת לפסגה נהדר, אבל יש לעולם עוד לתת לך, ותחשבו איזו תודעה מדהימה זאת להיות בה. זאת אומרת ששני תזכורות שאנחנו צריכים לעצמנו, זה כשאנחנו מטפסים, הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. בטיפוס אנחנו רוצים שאיפות גבוהות פלוס דימוי עצמי גבוה. לראות את עצמנו כאנשים שמסוגלים להגיע, לייצר לעצמנו את המטרות, לכוון גבוה, להתאמן על בניית הביטחון העצמי והמסוגלות העצמית שלנו. זאת אומרת, בטיפוס, שאיפות גדולות ודימוי עצמי גבוה מעולה. זאת אומרת, לחיות בסרט של עצמנו נהדר, אבל כשמגיעים לפסגה, כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו רוצים דווקא שם להיות עם דימוי עצמי נמוך. דווקא שם אנחנו רוצים להכניע את החלק בתוכנו שאומר, יאללה, גמרת אותה, מי יכול עליך? זהו. זה כאילו דווקא שם אנחנו יכולים יותר להפסיד מאשר להרוויח. ודווקא ההכנעה הזאת, השלב הזה שבו אנחנו מחזירים את עצמנו לימים שבהם לא היה לנו כלום, ימים של תחילת הדרך, חוזרים לתודעת מתחיל, חוזרים לשלב הזה שבו, איך אומרים, היינו חוזרים למצגות, חוזרים לדי וואן, חוזרים לתזונה, חוזרים לברייקים, חוזרים לדברים שהביאו לנו את היעדים בתחילת הדרך, עוד כשלא היו לנו, עוד כשלא היה לנו אותם, וואו, זה יוצר דבר מדהים. ואנשים שחיים ככה, מסתכלים עליהם מהצד ואומרים, בוא, איך אתם מצליחים להתקדם פעם אחר פעם? והם לא מבינים על מה מדברים איתם. למה הם לא מבינים? כי הם מנהלים את הנפש נכון. הם יודעים במרוץ להיחשב כצדיקים, להצדיק את הקיום שלהם כאן ולפעול לעבר היעדים. אבל בפסגה להחזיק מעצמם רשעים. כאלה שבונה, תהיה רגוע, כי בפסגה האגו באופן טבעי תופס את מה? את המקום של התודעה. זה אני, איזה כיף, בואו אליי, תראו אותי, תנו לי, הבו לי מכל רגע או מכל מקום שאנחנו יכולים רק לקבל את התשואות מהקהל. אז בשלב הזה, דווקא בפסגה, הניהול הנכון הוא להתייחס לעצמנו כרשעים. זה לא שאנחנו רשעים, אלא דווקא שם אנחנו רוצים תמיד לזכור שיהיה בנו את החלק שירצה לנחס לעצמו, החלק הזה של הגאווה, הנפש הבהמית, החלק הטבעי הזה שבתוכנו שרוצה לעצמו. והדרך לשנות את זה היא להתבונן נכון בכל אחד מהצמתים שבהם אנחנו נמצאים בטיפוס שלנו. אז שם המשחק פה הוא אחד, התבוננות. אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו. אם אתה בטיפוס, דימוי עצמי גבוה. להעלות את הערך, להיות באמת כאדם שרואה את עצמו כמגיע לשם. לא ניכנס לזה כי אנחנו כאן מתעסקים במודל החשיבה והעבודה עם הנפש בטיפוס. וכשאנחנו מגיעים ליעד דווקא שם, אל תדאגו לגבי החלק של מה איתן, אני ארד על עצמי, אני חשב רע, אני ארגיש בסה מזה, לא לדאוג. דווקא בשלב הזה, באופן טבעי בפסגה, תופס אותנו החלק המאוד מאוד אישי, או יותר נכון, הישות שלנו רוצה לקחת את הפודיום, רוצה ליהנות מכל האהדה הזאת, ותזכרו, כמו שהאגו שלנו ייקח לעצמו את התוצאות, ככה הוא יפחד להתקדם ולהביא עוד מהם. נחזור על זה. בפסגה, האגו שלנו תופס את המקום. הוא אומר, איזה כיף, זה אני. אמרתי לך שאנחנו יכולים. איזה מלך אתה, איזה מלך אני. אלופה, תותחית, וואו, איזה מדהים. אבל זה לא תותחית ממקום טוב, זה תותחית ממקום של אף אחד לא יכול עלינו יותר. זהו, נגמר הסיפור. אבל בדיוק, כמו שהחלק שבתוכנו אף על עצמו יותר מדי, התעופה הזאת הופכת להיות פחד. זה נקרא פסגה שמביאה את האיסורים. הפסגה הזאת מביאה איתה פתאום איסורים. למה? כי החלק הגאוותן שבתוכנו לא רוצה לאבד את התהילה. אז במקום לחפש פסגה נוספת, הוא אומר, עזוב, בוא נשמור על מה שיש. מכירים אותנו, עזוב, יש לך כבר את זה, עזוב. למה לפרסם עוד פוסט? למה לעשות עוד ספר? למה ללכת לעוד מקום ולנסות להסתכן שם? אולי תפסיד? ובגלל זה אנחנו לא ממשיכים לטפס. וזה בדיוק הסיפור שאנחנו רוצים להביא. אנחנו רוצים להביא תודעת טיפוס שמטפסת בכל שלב, ובעיקר אחרי שאנחנו מגיעים לשם. אז אתם יודעים, ניסיתי רגע לחשוב איך אני יכול להביא לכם עוד זווית משם, ככה לפני שאנחנו מהדקים ואורזים את הפרק. אז קודם כל אני אעשה סיכום. אנחנו מדברים על הצלחה ועל ניהול של מצבי הצלחה. ניהול של פסגות, ניהול של הגעה ליעדים. שזה לא אומר ש... שנייה רגע, מה זאת אומרת? מה, רגע, זה פרק לכאלה שעוד לא הגיעו למה? ואם אני עוד לא הגעתי ליעדים, מצוין. אם לא הגעתם עדיין ליעדים שלכם, שימו לב שהתודעה הזאת מנהלת לנו את היומיום, והרבה אנשים לא מגיעים ליעדים, כי מראש שאומרים איך אני אעמוד בציפיות, איך אני אתחזק את אותו מעמד או את אותו יעד אם אני אגיע אליו. זאת אומרת, הרבה אנשים יורים לעצמם ברגל עוד לפני שהם הגיעו ליעדים, כי לא בא להם להתמודד עם הציפיות והצורך לעמוד שוב פעם באותם יעדים. אז הם, איך אומרים, מראש חוסכים לעצמם את המאבק, אבל הם לא חיים את החיים שמגיעים להם. מצד שני, אותם אנשים שמטפסים, אתם ששומעים אותנו עכשיו, אותי, את כל מי שנמצא כאן ואני באוזניים שלכם, כשאנחנו מטפסים, בטיפוס דימוי עצמי גבוה, בהגעה ליד דימוי עצמי נמוך. בטיפוס אתה יכול, בהגעה ליד, נשמה תירגע, יש לך עוד. לא, בוא, היה כיף, היה נחמד, נעלה, תהנה מהרגע, חוק 24 שעות, אפשר לחגוג, אבל מפה והלאה חוזרים לתודעת מתחיל. והמשחק הזה, שהוא בעצם סוג של ויסות נפשי, שאנחנו רוצים לבסט את הנפש שלנו, פה נמצא הסיפור האמיתי. והמשפט הזה ככה, משפט הראשון בספר התניה, מתחבר מאוד מאוד חזק לסיפור שכולנו מכירים בין מטרות לדימוי עצמי. רק שאם אדם לימדו אותנו שכל פעם דימוי עצמי גבוה, 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 לא, לא, לא. חבר'ה, זה נהדר, אבל בפסגות אנחנו רוצים לשחרר את ההזדהות שלנו עם התוצאה. וזה בדיוק הסיפור. וכשישבתי לפני מספר ימים עם הרב דרור שאול, שהוא האיש הראשון והמדהים שהכיר לי את ספר התניה, נתתי בכלל הרצאה אחד מהבנקים הגדולים, והוא ישב, וזה היה ממש לפני 8 או 9 שנים, והוא ניגש אליי אחרי ההרצאה, ואמר לי, תשמע איתן, כל מה שאתה אומר פה נהדר, אתה יודע שיש לזה שפה בספר התניה, והוא היה הראשון שהכיר לי את ספר התניה, ומשם הדברים התגלגלו, ואני נורא נורא נהנה לעשות את ההקבלות בין הרוחניות לפרקטיקה של האימון המנטלי, ולראות באמת איך בסופו של דבר ניהול נפשי נכון, הוא הדבר הכי פרקטי שיכול להיות ברמה המעשית של איך משיגים את שיא הפוטנציאל שלנו ביום יום. והייתה לנו פגישה לפני מספר ימים, והקלטנו איזושהי סדרת מדיטציות יהודיות אדירה, אספר לכם על זה בהמשך, בהזדמנות. ואחרי שהקלטנו אמרתי לו, תקשיב, וואו, אני חייב לשאול אותך, ואני חייב שבאמת ייתן לי רגע את הזווית שלך, כמו שנתת לי לפני 9 שנים כשהתחלנו את הדרך יחד, וביקשתי ממנו ממש לתת לנו את בכמה דקות את אותה חוויה או את אותה תפיסה של המשפט הזה. שהמשפט הזה שדיברנו עליו בספר התניה, תהי צדיק ולא רשע, ואפילו אם כולם אומרים לך שאתה צדיק, תחשוב על עצמך כרשע. או במילים שלנו, תעוף על החיים כדי להשיג מטרות, וכשתשיג מטרות וכולם יחאו לך כפיים, אל תעוף על עצמך ותחזור לתודעת המתחיל. זה בעצם, איך אומרים, הקבלה הכי מהירה שאני יכול לעשות לפרק הזה, ובטח לפסוק הראשון הזה. אז אני רוצה רגע להעביר אתכם להקלטה שעשיתי עם הרב דרור של 10 דקות, שבה הוא נתן את הזווית שלו, ומשם באמת אני ככה אשמח שתוכלו לראות וככה לעטוף ולשאול את עצמכם, בונה, איך אני חי את חיי? מה באמת הבחירות שלי? האם בפסגה עד היום עפתי על עצמי וזה גרם לי ללחצים בהמשך? או שבכלל אני, כאילו עד היום בכלל לא הערכתי את עצמי כמו שאני ראוי להעריך או ראויה להעריך את עצמי ושיחקתי קצת בקטן. זאת אומרת שהיית רוצה שתשמעו רגע את ההקלטה הזאת, ואז ניכנס כמובן לסגור ולעשות את הסיום עם כמה שאלות הכוונה. אבל כשביקשתי מהרב דרור שאול שבאמת היה בצבא כמחלץ צבאי, הוא עבד עם אנשים ופשוט עזר להם והכשיר אותם להתמודד עם מצבי לחץ וקיצון. זאת אומרת שהרבה לפני שהוא הפך להיות מישהו היום, הוא ידע להתמודד עם אתגרי לחץ וגם היה מאמן מנטלי של המון המון אנשים בצבא. וכשביקשתי ממנו לתת את איך אומרים, את כמה דקות שלו על הפרק הספציפי הזה ועל המשפט הזה, זה מה שהוא אמר, בואו נלך רגע לשמוע את הרב.
טוב, אז דבר ראשון, איתן, כיף להיות פה. ואני רוצה לקרוא את המשפט הזה. המשפט הזה נמצא בגמרא שלנו, מסכת נידה, שזה בעצם איזשהו דיון שמתנהל בין החכמים, בין המוראים, וזה נקרא ברייטה. ברייטה זה איזושהי ממרה של אחד הצדיקים. הפשט הוא באמת כמו שאתה אמרת, תניא משביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. אבל אפשר לקרוא את התורה שלנו, היא, כל פרט בתורה יש לו לפחות 70 פירושים. אז אפשר גם לקחת את המילה הזאת, תניא, ולקרוא אותה קצת שונה, ואפשר לקרוא שכתוב פה, איתן, משביעין אותך, משביעין אותו, תהי צדיק. זאת אומרת, האיתן, כל אחד, האיתן שבנפש שלו, הנשמה שלו היא נקראת איתן. לפני שאדם יורד לעולם הזה, מסביעין אותו, מלשון סובה. מעניקים לו, כתוב שכשהוא בר במאה אמו, זה ההמשך של הסיפור שם בגמרא, נר דלוק על ראשו, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. והוא יודע מה זה, זה הסובה. זה הסובה שנותנים לו. אחר כך כתוב שלפני הלידה, בא מלאך וסותרו על פניו, ומשכיחו את כל התורה. אז מה הרעיון? למה מסביעין אותו אם אחר כך הוא נהיה עוד פעם רעב? יוצא לעולם הזה ומתאבל לכל דבר. גם לדברים טובים וגם להבלי עולם הזה. הסובה הזה הוא משאיר בנו מה שנקרא רשימו. הוא משאיר לנו איזשהו זיכרון קדום. לא משנה מה נעשה בעולם הזה ונתענג על כל הדברים שקורים כאן, אנחנו נמשיך להיות רעבים, עד שלא ניפגש עם אותו סובה שהיה לנו כאשר המלאך לימד אותנו את כל התורה כולה. אז זה בעצם הבסיס לזה שמורידים אותנו לעולם הזה שכולו חושך ובלבולים מצד אחד, ומצד שני הוא מלא באורות עצומים שאנחנו פשוט מלקטים אותו. עכשיו השאלה, מה זה הסתירה הזאת? שמצד אחד נותנים לנו את כל הכוחות ומסביעין אותנו בכל האפשרויות כדי שנהיה צדיקים. צדיק זה אדם שמצדיק את הקיום שלו. מצדיק את הירידה של העולם הזה. משביעין אותו, תהיה צדיק. תהיה באדם שמצדיק את הקיום. ואל תהיה רשע. אדם רשע זה אדם שהוא מרשיע. את הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא בסדר, אתה לא עשית לי ככה, אתה לא נתת לי, אתה לא קירבת אותי, אתה לא פתחת לי. הוא כל הזמן עסוק בלהאשים, בלהרשיע את הזולת. והנקודה היא שגם אם בעיני העולם אתה כבר צדיק, אתה כבר מחובר לאור, אתה באמת חי עם ההצדקה של הקיום שלך, אם אתה תיכנס להרגשה שעשיתי את זה, אני אלוף, הצלחתי, השגתי את המטרה, אני שליח מדהים, ואני משפיע על, בעזרת השם, מיליארדי בני אדם, שזה צריכים לשאוף לזה. יש פה כמה מיליארד של בני אדם שרוצים להגיע לכולם, לא רוצים להשאיר אף אחד בלי האור של תורתנו הקדושה, תורת חיים. אז זוכים לעשות את כל הדברים האלה. אבל מה שעלול להתגנב לתוך התמונה הזו היפה, זה הרגשה של סיפוק. והרגשה שאני עשיתי. עכשיו, ההרגשה הזו היא נמצאת בסוף כל מעשה טוב. כתוב שבסיפור של גן עדן, האדם והנחש קיבלו איזושהי נבואה מהקדוש ברוך הוא. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנחש. שהאדם הצדיק, הוא יצליח להקות אותך בראש. הוא בראש המעשה הטוב, בתחילת המעשה, אתה תהיה הצדיק. אתה תעשה את זה מהמניע הנכון, לא מתוך הנוחיות, מתוך תודעת השליחות שאנחנו כולנו שואפים להגיע אליה. אבל הוא ישופך עקב. הנחש, הוא מקיש אותנו בסוף המעשה, הוא תופח לנו על השכם ואומר, יצאת צדיק. ושם אנחנו צריכים, תהיה בעיניך כרשע. כל פעם שאנחנו מרגישים את הסיפוק הזה מתגנב, ורוצה לקחת את האמת אליו ולגדל את עצמו, אנחנו צריכים להיות, יהיה בעיניך כרשע. ועל ידי זה אנחנו בעזרת השם מתארים את הנפש שלנו, וזוכים להמשיך להיות בענווה גם בסוף המעשה. וזה הענווה הזאת, זה בעצם המידה הגבוהה ביותר שאליה הגיע משה רבנו, שהוא היה ענב מכל אדם. הניצוץ הזה של משה, הוא נמצא בתוך כל אחד מאיתנו, זה ניצוץ משיח שבכל יהודי, ועל ידי ההכנעה הזאת, בסוף, יהיה בעיניך כרשע, אנחנו זוכים לגלות את ניצוץ משיח, נחש, זה בגימטריה משיח. אז דווקא על ידי הפחד מהערס שלו, אנחנו זוכים לגלות את המשיח שבכל אחד מאיתנו.
אז נגיד שהבאתי כסף בעסק, נגיד שהגעתי למדליה, נגיד שהבן שלי, הבת שלי הביאה ציון טוב בבית ספר, נגיד שהצלחתי לשחרר משקל, הצלחתי להעלות את הלייקים שלי באינסטגרם, הצלחתי, אתה יודע מה? הצלחתי כמורה להשפיע על הערך העצמי של התלמידים. הישג, הישג. זאת אומרת, הישג גם בעל ערך עם המון המון משמעות. מה בנקודת פסגה הטובה הזאת אני צריך לומר לעצמי, להתבונן עליו כדי להשתחרר מהחלק הבהמי הרשע, אפרופו שקיים בתוכנו, להגיד זה אתה.
אז הפתרון של הרבי זה לשאול את עצמי את השאלה, מה המשימה הבאה? במקום לשקוע באמבטיה של התענוגות על מה שהצלחתי והגעתי, להסתכל כמה עוד יש לעשות, ולא לאפשר לעצמי ליהנות מזרי הדפנה ולהגיד הגעתי. העשייה התמידית, אנחנו לא יכולים להתמודד עם הגאווה. הגאווה היא מאוד חזקה. אם אנחנו נתבונן בה לרגע אחד, אנחנו עלולים להתאפס בה. הדרך היא פשוט להמשיך קדימה. למשימה הבאה, לתלמיד הבא, למעשה הטוב הבא, להיות בתודעה של שליחות. התודעה של השליחות הזאת היא לא מסתיימת עד שמגיע משיח. לא הגיע המשיח, על מה אני, על מה אני, ממה אני בדיוק מרוצה פה? אז זכיתי, כן, אנחנו צריכים להרגיש, בתודעה של השליחות, להרגיש שזכינו להיות צינורות לאור האלוקי, ברוך השם, ומישהו נהנה. אבל אנחנו בטח לא מקור השפע. אנחנו, בזכות זה שהיינו קצת אולי ביטול ושפלות והתקשרות לצדיק, אז זכינו לעורר עוד נשמה ולהציל עוד נשמה פה בעולם הזה, אבל בוא נסתכל קדימה כמה עוד יש לנו הלאה. ועל ידי זה שאדם הולך מחיל אל חיל, אז הוא לא נופל, בעזרת השם כמובן, הוא לא נופל בהטעיה הזאת.
אז כשאנחנו רוצים באמת לטפס ולייצר הצלחה על הצלחה, אנחנו רוצים לא ליפול להטעיה, לאותו בור, לאותו, אתם יודעים, איזושהי מלכודת שבאופן טבעי חלק בנפש שלנו רוצה לקחת, מלכודת הגאווה, זה אני, הכל עליי. ודווקא ברגעים האלה, כשאנחנו יודעים דווקא לפנשר לעצמנו קצת את האוויר, כן, קצת לפוצץ את הבלון, דווקא ברגעים האלה זה מעולה. ולצערי אנשים עובדים הפוך, כשהם נעים לעבר היעדים, הם פנשרים את עצמם או מפנשרים את הבלון, או מה שנקרא מורידים את עצמם בטיפוס. לא, לא, זה לא השלב, בטיפוס לעוף על עצמכם, כשמגיעים ליעד לפנשר את עצמכם. והתנועה הנפשית הזאת היא בין מצד אחד לדחוף לעבר ההישגים, ומצד שני כשמגיעים אליהם קצת להוריד את המחשבה הזאת שזה אני לא, זה כי הייתה לי באמת הזדמנות להיות נוכח באיזושהי הצטברות של כל כך הרבה סיטואציות ורגעים שהביאו אותי לרגע הזה, וכדי שתוצאה תקרה צריכים להתכנס כל כך הרבה דברים ביקום, אז כשהגענו אליהם, איזה כיף שעשינו אותם. איזה כיף שהייתה לנו זכות להיות חלק באירוע הזה, שנקרא במקרה הזה הישג. וככל שנדע, אתם יודעים, להשתמש בהבנה הזאת, כן למלא את הבלון, כן להיות באמת בנוכחות, ולאהוב את האפשרות שמגיע לנו להגיע להישגים, לעוף על עצמנו בטיפוס. כמובן, כמו שאתם שומעים, אני ככה מתאר את זה באיזשהו שם קוד או איזושהי כותרת של לעוף על עצמנו, זה נהדר וטוב. עם זאת, כשאנחנו נמצאים באותה פסגה, באותו יעד, דווקא שם אנחנו רוצים להרגיע, להבין שיש עוד, שאנחנו יכולים עוד להגיע לשם, והדרך להגיע לרמה הבאה היא לחזור להיות בתודעת המתחיל, ולשם אנחנו רוצים להגיע. אז אני הייתי איתן עזריה, והיה לי כיף גדול לשתף אתכם בפרק הזה, בתוכן הזה, בזווית הזאת, ובעיקר בתשובות שככה אני מוצא לאורך הדרך, שהן עובדות לי ולאנשים שאני ככה זוכה ללוות, ואני חושב שבעיקר הדבר המהותי הוא זה שיש רמה נוספת מהידע שאנחנו יודעים היום, וכשאתם פה, וכשאתם נמצאים בכל שבוע, בתוך האוזניים, עם התוכן, עם הידע שלוקח אתכם עוד סנטימטר, עוד מטר, אתם באמת חיים את אותה תודעת טיפוס נכונה. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ומי מכם שהפרק הזה רק עשה לו רעב, או בכלל, שהביולוגיה של הווינרים, הפודקאסט עושה לכם רק רעב לעוד, ובא לכם לקחת צעד אחד קדימה, ולהטמיע, ולראות באמת איך הדבר הזה יכול להיות מושרש בכל יום בחייכם. רוצה להזמין אתכם לפתיחה, פתיחת שערי מועדון הביולוגיה של הווינרים VIP, זה המקום שבו אנחנו הכי משקיעים באנשים שלנו, בנינו מסלול מסודר של 4 תוכניות אימון מנטלי מקיפות בשנה, כל 3 חודשים נפתחת תוכנית חדשה. בנוסף לזה, ספריית הפרוטוקולים המעשיים שלי בנושאים הכי חמים להצלחה, מחכים שם בליווי ותמיכה של מאמן מנטלי בצ'אט באפליקציה. אני חושב שזה אחד הדברים שמי שרוצה לקחת את הלבל הבא שלו, והתכנים מרגשים אותו, בוערים בו, אבל עדיין הוא מחפש את ה-how to, את איך עושים את זה, אז זה המקום. אני לא ארחיב על זה כי יש אירוע פתיחה מיוחד, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להירשם בלינק כאן למטה שאני מצרף לפרק, אני אשלח לכם פרטים על איך זה, מה כולל בפנים, ומהו מסלול האימון המנטלי המקיף והכולל שבנינו לכם. עד כאן, תהיו צדיקים, תצדיקו את הקיום שלכם. להצדיק את הקיום זה להביע את כל היכולות שלנו. וכשהגענו לפסגה, זה אחלה של דבר להסתכל עלינו כרשעים, כי החלק שבתוכנו זקוק כרגע לפנצ'ר הקטן הזה, כדי להחזיר אותנו חזרה ל-day one, ל-beginner's mind, לתודעת המתחיל, שאיתה התהלכנו בתשוקה עוד לפני שהגענו ליעדים. אז שיהיה לנו בהצלחה, אוהב אותך המון, נתראה אותו בביולוגיה של הווינרים, במועדון וכמובן בפרק הבא. צ'או אלופים.